ניגשים לליל הושענא רבה, שאנחנו יודעים שבליל הושענא רבה יש מנהגים שונים, חלקם ידועים, חלקם לא ידועים, יש גם הלכות לגבי הושענא רבה, ודבר אחד ברור לנו, וזה מה שאנחנו ננסה היום, הלילה, לעשות בתוך כדי הלימוד שלנו, שהוא לימוד מיוחד של הערב הזה, כשאנחנו יודעים שעל פי חכמי האמת, הדבר המיוחד ללימוד בערב הזה, לפחות עד חצות הלילה, זה משנה תורה. זאת אומרת, ספר דברים, החומש החמישי לתורת אלוקים, זה החומש שאותו אנחנו אמורים ללמוד לפחות עד חצות. לאחר מכן אנחנו יכולים, מה שנקרא חופשי, מעבר ללימודים נוספים. ואנחנו פה עכשיו יושבים, עומדים, ללמוד את נושא הושענא רבה. מהו הושענא רבה? הדבר המרכזי והמיוחד שצריכים לשים לב, וזה נכון לכל השנה כולה, נכון לכל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, אין שום דבר חיצוני, מעשי, גשמי, שהוא לא בא כתוצאה מאיזשהו מהלך רוחני. אם הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, כתב את המאמר על הפרק, פורסם בנתיבות ישראל, חלק ראשון, לגבי כל מהלך היסטורי שקורה בעם ישראל, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, הם לא נקפו אצבע מלמעלה. זאת אומרת, קודם כל, מהלך גשמי הוא בא כתוצאה מאיזושהי דחיפה רוחנית פנימית. כתוצאה מהדחיפה הרוחנית הזאת יש מהלך גשמי, לאחר ההתקדמות הגשמית, אדם מתעורר לראות שאכן העולם מתקדם, ואז הוא מעורר עוד איזשהו מהלך רוחני, וכך יש שרשרת שדוחפת אחת, חוליה דוחפת את חברתה, עד שאנחנו מגיעים למהלך שלם, וכמובן שאת הדברים האלה ראינו, ופה אנחנו חייבים להזכיר, ממש בתחילת הלימוד, את מורנו ורבנו הגדול, אפשר עכשיו לומר, אחרי, כתוב צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. מה פירוש צדיק כתמר יפרח? אומרים חכמים, תמר, אדם יכול להעריך את גובהו. ברחוק, יש לו עומד. אבל אם חס ושלום, התמר הזה נפל, עכשיו אפשר להתחיל למדוד. להתחיל למדוד ולראות מה היה הגובה. מבחינה גשמית, גובה מאוד נמוך, אבל מבחינה רוחנית, ענק שבענקים, מורנו ורבנו הגדול, שהתווע את דרכנו, אפשר לומר, בדרכו של עם ישראל, ב-40, 50, 60 שנה האחרונות, זה מה שנקרא ענק שלפני שלושה דורות, לא של הדור הזה האחרון, מורנו הרב אברהם אלקנה, בן שלמה זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאת קדושתו ומעלותיו, רק עכשיו אנחנו מתחילים, לפחות מהזמן האחרון, לשמוע, אמר לי הבן היום, הרב יעקב שפירה, סיפר לי שקנו לרב, לא יודע, מישהו שם לב, בלוחות שנה של ישיבת מרכז הרב בשנים האחרונות, התמונה של חודש תשרי, זה הרב שפירא עם אתרוג גדול, ככה מנענע את האתרוג. זה בדיוק היום שהוא נפטר בו, היום של האתרוג הגדול הזה, והוא שפיזין של אברהם. ממש ככה הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. כמובן שהוא יודע, אנחנו רק אחרי מתגלה לנו. אז הוא אמר שגם השנה קנו אתרוג גדול ויפה, ככה כמו שהרב אוהב. והרב אמר לו, יומיים קודם, שלושה ימים קודם, אני לא יודע אם השנה אני אטול את הלולב. את האתרוג הזה, אני לא יודע אם השנה אני אקח אותו. ואני לא מדבר רק על דברים של הסוף, אלא כמובן שכל מהלך הוא מהלך רוחני, וכל דבר אנחנו לא תמיד מבינים את ענייניו. אבל גם כשמדברים על תלמידי חכמים, אני חושב שנגמרו בדור ראש ישיבה שהוא גם דיין. באירופה זה היה מקובל, דבר כזה. היום אין דבר כזה. גם ראש ישיבה וגם דיין, זה כבר לא הולך. היום ראש ישיבה, בהרבה מקומות, זה בחור בן 28 שהחליט להקים איזשהו עניין, וככה התחיל לדחוף את הדברים, מנהל ישיבה שגם נמצא בראשה, וכל מיני, בהרבה מקומות, לא כל המקומות, אבל בהרבה מקומות זה כך, אבל ענקות, ענקיות וגדלות, גם בחיי המעשה, גם בחיי הרוח, זה, איך אומרים, זה דור אחר, זה זמן אחר, ורק סיפור אחד קטן להראות כמה הדברים הרוחניים עובדים, ואני בכוונה לוקח דווקא את הדבר הזה, כי הוא מראה על גדלות בלימוד, ועל גדלות ברוחניות ענקית. היה לי חברותה בישיבה, מבוגר ממני בכמה שנים, היה נשוי כמה שנים טובות, ולא היה להם ילדים. היום הוא רב באחד היישובים, לא היה להם ילדים. הוא בא לרב אברום, שזה ליטווק, אשכנז, תלמידי הגרא, אמר לו, רב, מה אני עושה? מה אפשר לעשות? אז היום יש כל מיני אנשים, טוב, יש לך מכון כזה, מכון אחר. אמר לו, תבוא אליי אחרי שיעור כללי. למה? שיעור כללי זה השיעור המרכזי בישיבה. זה בעצם אפשר לומר מבחינה רוחנית, הטופ של הישיבה. שיעור כללי בגמרא, בכל ישיבה גבוהה, ישיבה גדולה, זה המקום, המרכז הרוחני. נקרא לזה כך, זה צריך להיות ראש ישיבה שנתן שיעור כללי, אחרי שיעור כללי באמת הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתנו. וכל הזמן הוא מרגיש, אבל זה ככה, מעלה רוחנית הרבה יותר גבוהה. וטוב, אז הוא הגיע אליו אחרי שיעור כללי, יום שלישי בערב אחרי הערבית, אז הרב שואל אותו, אתה לא שילמת לי עבור החופה שעשיתי לך, נכון? אף אחד לא משלם, ואף אחד לא נותן כלום. זה היה קבוע, שאף אחד לא משלם. אין דבר כזה בכלל, לא היה שייך בכלל, מה פתאום? זה לא מעלה על הדעת בכלל דבר כזה. אז הוא הסמיק מבושה, מה רב רוצה ממנו עכשיו? הוא אמר לו, תוציא מה שיש לך בכיס. בקיצור, תרוקן את עצמך. 50 שקל היה לו בכיס, אברך, מה יכול להיות לו בכיס? עם איזה כסף הוא מסתובב? 50 שקל, אמר לו, תביא. נתן את זה ישר לבן שלו, ואמר, תן את זה לתמיכה של האברכים. יש קרן, תמיכת אברכים. הוא נתן לו, אמר, בעזרת השם, תזמין אותי לברית שנה הבאה. ואנחנו היינו בברית, והרב היה סנדק, והכל היה בסדר. למה? כי יש מהלכים רוחניים שצריך להזיז אותם, כתוצאה מאיזשהו מהלך רוחני, אחר כך אנחנו יכולים להתקדם גם בצד הגשמי, המעשי, של המשך קיום החיים. ככה החיים עובדים. ככה אנחנו צריכים לעבוד. לראות את חיי המעשה, אבל לראות שלפניהם, וכתוצאה מהם, יש לנו חיים רוחניים. זה בעצם המרכז. אותו דבר, אנחנו נגיע עכשיו גם לנושא שלנו, ושענה רבה, אומר לנו השולחן ערוך, סימן תפרסה מחדלת, ביום שביעי, שהוא הושענה רבה, נוהגים להרבות במזמורים, כמו ביום טוב, אומר הרמה, ואין אומרים נשמת, ואומרים מזמור לתודה. זה מין משהו מסובך כזה. להגיד פרקי תהילים של שבת, של יום טוב, אבל מצד שני גם להגיד מזמור לתודה, לא כמו שקורה בשבת, שלא אומרים מזמור לתודה, כי אין הקרבת תודה בשבתות, ומצד שני אומרים עוד פרקים, ולא יודע אם מישהו יודע, במנהגים השונים האלה היום, יש מקומות שבכלל אין לנו את השינויים האלה. למשל בסידור שלי, לא מופיע בכלל מזמורי תהילים של שבת, לומר אותם בהושענה רבה. לא נוהגים. תפילה רגילה. כן, מוסיפים, השם הוא האלוקים. גם זה צריך לבדוק מאיפה נובע הדבר הזה. כי השם הוא האלוקים, אנחנו מוסיפים דווקא בעשרת ימי תשובה. אז אנחנו מוסיפים השם הוא האלוקים. אבל מה קורה בהושענה רבה? ומרבים קצת בנרות, כמו ביום הכיפורים. גם דקדקים נוהגים לטבול עצמם קודם עלות השחר, כמו בערב יום הכיפורים, אומר לנו הרמה, כך מוסיף הרמה על העניין, ויש נוהגים ללבוש הקיטל, כמו ביום כיפור. אני לא רואה פה שמישהו לובש קיטל, אבל בסדר, אז לשים לב שהרמה מביא שכך נוהגים. לפי שבחג נידונים על המים, ונוהגים להתיר בו יוגודו של לולב ומקיפים, שבע פעמים להתיר איגודו של לולב, לשים לב מה אני אומר. הדברים פה כתובים במפורש, אנחנו היום לא נוהגים כך. כאילו מרבים תחנונים על המים. ואומר השולחן ערוך בהמשך בסעיף ב' ונוטלים ערבה ביום זה מלבד ערבה שבלולב ואין מברכים עליה. אומר הרמה ונהגו ששמש בית הכנסת מביא ערבה למכור, כמו שהיה מנהג בזמן שבית המקדש היה קיים. טוב, ויש מי שאומר, סעיף ג' שאף ביום זה הם מקיפים בלולב ולא בערבה, ולא נהגו כן, אלא להקיף בו גם בערבה. לשים לב מה שכתוב פה בשולחן ערוך, שאנחנו בכלל לא מבינים מאיפה זה הגיע. כולנו יודעים, המנהג המקובל, בכל המקומות אפשר לומר, שלוקחים את הלולב ונוטלים אותו כרגיל, כמו כל שאר הימים, גם ביום הושענא רבה בבוקר. לאחר נטילת הלולב, אנחנו לוקחים, מקיפים בשבע הקפות את בית הכנסת או את התיבה, עוד מעט נראה בדיוק מה צריכים להקיף בתוך בית הכנסת, כמו שבשאר הימים עשינו רק פעם אחת, ביום הושענא רבה, לכן נקרא רבה, כי זה הרבה. אז אנחנו מקיפים שבע פעמים, ואחר מכן יש לנו את המצווה הזאת של חבטת הרבה, שלוקחים ערבות, כמה ערבות צריכים לקחת, זה עוד מעט נראה, אבל בכל מקרה יש לנו מנהג נפרד לחלוטין שהוא קשור לחבטת הרבה, והוא אחרי התפילה. יש מי שאומר אותו אחרי הקדיש, אחרי הקפות, ויש מי שאומר אותו אחרי מוסף, תלוי מתי עושים את המנהג הזה. ובכל זאת זה מנהג שלכאורה לא קשור בכלל ל... להקפת התיבה, להקפת הבימה בבית הכנסת, אלא משהו אחר לחלוטין, אפילו מחוץ לבית הכנסת, דווקא על קרקע לא מרוצפת, משום סוג שהוא, יש כאלה שלא אכפת להם, אז בכן קרקע מרוצפת, יש כאלה שחובטים את הערבה הזאת, כמו שאנחנו אומרים בלשוננו, משנים לתצורה, הכותב הבן איש חי, חס ושלום, שהיא תישאר שלמה מתחילתה ועד סופה, להקות בכוח, אבל שלא יפלו עלים, לדעת את המינון המתאים, מה זה הקאה בכוח, שאין סימנים, ומה זה הקאה בכוח, שאחר כך אפשר להפליל, נפלו שם העלים, יש לשים סימנים כחולים, אחר כך על הערבה הזאת. עכשיו, צריך לשים לב, בדיוק, כן, מה אנחנו עושים. ולכאורה זה שני דברים נפרדים, אין קשר ביניהם. כשפתאום השולחן ערוך בא ואומר לנו, שפותחים את איגודו של הלולב, ומקיפים בערבה, ומה עם הלולב? מה עושים איתו באותו זמן? ואיך אנחנו מקיפים את הבימה? יש הרבה הרבה פרטים, אבל דבר אחד ברור, שמה שכותב השולחן ערוך זה לא מה שאנחנו עושים. יש פה משהו אחר. ואני רוצה קצת להבהיר את הנקודה של היום הזה, וכתוצאה מהעברה הזאת אולי ננסה גם לראות מה אנחנו לומדים וכיצד מתקדמים מהיום הזה, כמובן, לכל השנה כולה. מה זה היום הזה? אז אני אתחיל מהרמב״ם. הרמב״ם בפרק ז' מלכות לולב כותב כך: הלכה למשה מסיני שמביאים במקדש ערבה אחרת חוץ מהערבה שבלולב, ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, ושיעורה אפילו עלה אחד בבד אחד. אמר לנו הרמב״ם, וכמובן שאנחנו חסרים, ונכון להיום אין לנו בית מקדש, וגם כשאין לנו בית מקדש ממילא ההלכות גם משתנות, כי אנחנו לא בבית המקדש. וזה קשור גם, נכניס את זה עוד מעט, לנושא הזה של השנה שלנו, שנת השמיטה, שגם היא לא נוהגת כמו שנוהגת שמיטה, בזמן שבית המקדש קיים, ועם ישראל יושב בארץ ישראל, כי היום עם ישראל אומנם יושב בארץ ישראל, אבל זה לא רובו של עם ישראל, וכמובן שגם לא כולו של עם ישראל בארץ ישראל, ולכן יש לנו שינוי בהלכות, וההלכה הזאת נוהגת רק בתנאים או בגדרים שונים ממה שהייתה נוהגת כל שנת השמיטה כשהיה בית המקדש קיים. אומר הרמב״ם, כיצד הייתה מצוותה? בכל יום ויום משבעת הימים היו מביאים מורביות של הערבה וזקפים אותן על צדדי המזבח, וראשיהן כפופים על גבי המזבח, ובעת שהיו מביאים אותם וסודרים אותם, תוקעים ומרעים ותוקעים. חל יום שבת להיות בתוך החג, אין זוקפים ערבה, אלא אם כן חל יום שביעי להיות בשבת, זוקפים אותה בשבת כדי לפרסמה שהיא מצווה. זאת אומרת, מה שבעצם מגדיר פה הרמב״ם, הנושא הזה של הערבה בבית המקדש הוא לא שייך דווקא להושענא רבה. הושענא רבה, זאת אומרת, ההושענא הזאת, הערבה הזאת שאנחנו לוקחים, רבה היא ביום השביעי, אבל בשאר הימים היא הושענא, בלי רבה. זאת אומרת, בבית המקדש היו לוקחים ערבות כל יום ויום מימי החג. לא רק ביום השביעי. ביום השביעי זה היה יותר גדול, כי היו לוקחים פי שבע. אבל כל יום היו נוטלים את הערבה הזאת. כיצד היו עושים? מביאים אותה מערב שבת למקדש, ומניחים אותה בגיגיות של זהב, זה אם קורה בשבת, ואז לוקחים ונוטלים. לא נתעסק יותר עם העניין הזה של השבת, אבל כך. אין נוטלים אותה כל שבעת ימי החג, זכר למקדש, אלא ביום השביעי בלבד. רגע. אני דילגתי פה, זה לא טוב. כן. נקרא את הכל. כיצד היו עושים? מביאים אותם ערב שבת למקדש, ומניחים אותה בגיגיות של זהב, כדי שלא יחמשו העלים. ולמחר זוקפים אותה על גבי המזבח, ובאין העם ולוקחים ממנה ונוטלים אותה כדרך שעושים בכל יום. והערבה הזו הועיל ואינה בפירוש מן התורה, אין הם נוטלים אותה כל שבעת ימי החג, זכר למקדש, אלא ביום השביעי בלבד, הוא שנוטלים אותה בזמן הזה. כיצד עושה? לוקח בד אחד, או בדין הרבה, חוץ מהערבה שבלולב, וחובט בה על הקרקע או על הכלי פעמיים או שלוש, בלא ברכה, שדבר זה הוא מנהג נביאים. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, לבית המקדש היו לוקחים שבעה ימים ערבה, ביום השביעי לוקחים, כמו שאמרנו, פי שבע, אבל כיוון שזה היה בבית המקדש, וזה לא דבר שיש לו עיקר בתורה, כי בעצם פה מונחת הקושיה שמופיעה בגמרא במסכת סוכה, כן, למה אנחנו עושים זכר ללולב שבעה ימים, וזכר לערבה אנחנו לא עושים שבעה ימים. כי אנחנו יודעים שבזמן בית המקדש, מי שהיה מחוץ להר הבית, אולי כל ירושלים, היה נוטל ללולב רק ביום הראשון. לא היינו נוטלים שבעה ימים לולב. דיברנו על כך בשיעור לפני סוכות, כשדיברנו על ארבעת המינים. זאת אומרת, הלולב עצמו מצוותו לקחתם לכם ביום הראשון. בא רבן יוחנן בן זכאי ואמר, זכר למקדש. שנדע שהיה בית המקדש ולא יהיה לנו חדש שיבנה בית המקדש ונגיד רגע, שנה שעברה לא נתנו לולב. אומר רבן יוחנן בן זכאי, זכר למקדש, אחת מהתקנות שהוא תיקן לגבי זיכרון המקדש או זיכרון החורבן, כדי שיבנה בעזרת השם. אז אמר רבן יוחנן בן זכאי, ליטול את הלולב שבעה ימים גם בגבולין. זאת אומרת, בכל מקום שאדם נמצא, ליטול את הלולב שבעה ימים. אבל זה תקנת רבן יוחנן בן זכאי. שואלת הגמרא, אם כך, למה לא תקנו ערבה כל יום, כמו שתקנו את הלולב כל יום, זכר למקדש? כי הערבה במקדש הייתה שבעה ימים, לא יום אחד. אומרת לנו, פושט לנו הרמב״ם, כמובן על פי הגמרא בסוכה דף מ"ד עמוד א', אומר לנו הרמב״ם, כיוון שאין עיקר להנהגה הזאת, למנהג הזה, אין עיקר בתורה, אז לא ראו עניין, צורך לחדש אותו, לתקן אותו כל השבעה. מה שאין כן בלולב, שיש לו עיקר בתורה, וכדי שלא נבטל אותו, בכל זאת תקנו זכר למקדש. טוב, זה יסוד המנהג עצמו. אומר, בכל יום ויום, היו מקיפים את המזבח בלולביהן בידיהם. פעם אחת, ואומרים, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה. וביום השביעי מקיפים את המזבח שבע פעמים. וכבר נהגו ישראל בכל מקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת, ומקיפים אותה בכל יום, כדרך שהיו מקיפים את המזבח זכר למקדש. מה שמביא לנו פה בעצם הרמב״ם, זה את העניין הזה של ההקפות בבית הכנסת, מסביב לתיבה. ולשים לב לנקודה אחת שיש כאן ברמב״ם, הוא בכלל לא מזכיר שצריכים מסביב, שעל התיבה לשים ספר תורה. מי שראה פה את ההקפות שהיו כל השבוע בזמן לא שענות, היה ספר תורה על התיבה? היה, נכון? אין דבר כזה בלי ספר תורה. הרמב״ם בכלל לא מזכיר את זה. הרמב״ם אומר, שמים תיבה. למה שמים תיבה? אז זה היה משנה ברורה בסימן תפרי סמך, מביא כמובן שם המגמרה, כיוון שהתיבה היא נשארה לנו במקום מזבח, כדאית בגמרה במסכת מגילה, שהשיב הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שכל זמן שיהיו קרים בניך לפניי בסדר קורבנות, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפניי. זאת אומרת, אם המזבח הוא זה שאמור לרצות, אם יש איזשהו חטא, הקרבת הקורבנות על המזבח מרצה, אז התיבה שעליה עומד החזן, שליח הציבור, היא בעצם התחליף של המזבח. כי משם הקדוש ברוך הוא שומע את תפילותינו על ידי שליח הציבור. ולכן אנחנו מיישמים, כן, ונשלמה פרים שפתנו, גם כתחליף למזבח יש לנו את התיבה, ומסביב לתיבה הזאת אנחנו מקיפים עם הלולבים, ולכן אומר הרמב״ם, התיבה היא בעצם מקום שבו מתפללים כדוגמת מזבח. הוא לא מדבר בכלל על ספר תורה. זה הרמב״ם. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר איתנו על העניין הזה של ערבה, והוא מדבר על העניין של הלולב, ואת הערבות זוקפים מסביב למזבח, ועם הלולב מקיפים את המזבח, ואנחנו מקיפים היום עם הלולב את הטבעה, את הבימה, נקרא לזה כך, בבית הכנסת. זה נושא אחד שמדבר על הושענא רבה, העניין הזה של הערבה. יש לנו נושא נוסף, שמשום מה, אני אומר כבר כהערה, כדי שנבין למה אני קופץ מדבר לדבר, שהרמב״ם בכלל לא קישר בין הדברים, וחכמים כתוצאה מהגמרא ומהמשנה, כן מקשרים בין נושא לנושא. הנושא של ניסוך המים והערבות. ניסוך המים הייתה מצווה נוספת שהייתה נוהגת בזמן שבית המקדש קיים. מדוע? כיוון שאומרת לנו המשנה בארבעה פרקים, מסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בפירות על בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר יוצר אחד ליבם, המבין את כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים. זאת אומרת, כל העולם כולו, בחג, הכוונה היא סתם חג, חג הסוכות, העולם נידון על המים. איך תהיה השנה הבאה? אנחנו נידונים בימים האלה. האם תהיה לנו שנת כלכלה משגשגת? כמו שאומרים חכמים, שהכל בסופו של דבר תלוי במים. אפשר לייבא מים מכל מיני מקומות. אבל ברגע שאין לנו מים משמיים, אין לנו מי גשמים, ואני פעם סיפרתי את זה, נסעתי לפני כמה שנים, כשהייתה ככה תקופה של בצורת גדולה בארץ ישראל, זה קשור להסכמי אוסלו היה, כי הרי זה ברור לנו שכך זה נובע, כמו שאמרנו בתחילה, שהארץ הזאת היא ארץ אלוקית, שדברים רוחניים מפעילים גשמיים, וגשמיים מזיזים רוחניים, ואנחנו ביחד, גוף ונפש, מצוותים יחד וצריכים לראות תמיד איך אנחנו מיישמים את חיי הרוח לתוך חיי המעשה, וחיי המעשה שואבים את כוחותיהם, וההלכה, כמו שאנחנו לומדים אותה עכשיו, באה כתוצאה ממהלך רוחני. באמת, באותן תקופות שבאו ואמרו, אנחנו יכולים לוותר על חלקים מארץ ישראל, אז אם יכולים לוותר, אז גם אין גשם, ואנחנו מכירים את הדברים האלה. כשעם ישראל מגיע לארץ, יש גשמים. כשעם ישראל חושב שהוא רוצה לוותר על משהו, אז גם זה, קדוש ברוך הוא מוותר על הגשמים שלנו, לצערנו. והייתה תקופה מאוד קשה. נסעתי במונית. לא ראיתי את כל הנהג, אבל לצד ימינו ראיתי, כי ישבתי מימינו. בצד ימין היו שלושה עגילים, ואיזה קוקו שמזדקר ככה אחורה, בצורה מאוד מסוגננת, וכל מיני בקבוקים כאלה, ואני יודע, הכל מסודר. ואז בדיוק דיברו ברדיו, שאז היה, אם אני לא טועה, הרב יצחק לוי, היה שר חקלאות, או משהו בדומה באותה תקופה, הוא יביא מים, הוא עשה הסכם, הוא רוצה לעשות הסכם עם טורקיה להביא מים. ואני אומר לו, נהג מונית, הרי זה אנשים הטובים של עם ישראל. ואני אומר לנו, מה אתה אומר? בחור נראה בן 28. מה אתה אומר? עכשיו הביאו לנו מים, יפתרו לנו את כל הבעיות, בעזרת השם מים מטורקיה. אז הוא נותן מכה על ההגה, ואומר, אתה חושב שהבעיה שלי, אם יש או אין לי מים בברזים, אני רוצה לראות שזה יורד מהשמיים. שיעור באמונה שלם. ועוד שילמתי לו אחר כך גם על השיעור הזה, כן, בסוף, לפי המונה, אבל היה שווה יותר, שווה יותר. שיעור אמיתי באמונה. אני צריך את המים בברז? זה לא הבעיה שלי. אם אין בברז, אז נשתה קולה, כן? זה אפילו עם סוכר בכמויות. אין בעיה, לא זו הבעיה שלי. הבעיה שלי שאני רוצה לראות שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי. שהקדוש ברוך הוא מוריד לי את המים משמיים. זה מה שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות את הדבר הזה שאני מושגח. כך יהודי מדבר. והצורה החיצונית שלו, שלא תתה אף אחד. זה בא מבפנים. אני לא ביקשתי ממנו, לא שאלתי אותו. זה גם, נו מה אתה אומר, פתרו לנו את הבעיות. איזה פתרון יש פה. זה לחלוטין לא פתרון. במילים אחרות הוא אמר, הפתרון היחיד שלנו זה השגחת הבורא. זו האמת האמיתית. לא יודע כמה אנשים חושבים בכיוון הזה, אבל ככה זה. זו האמת האמיתית. ולכן כשאנחנו אומרים שבחג נדונים על המים, היסוד לכל הוא המים. כן? לכן, הגמרא שם ממשיכה ואומרת, בחג נדונים על המים, ואדם נדון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. זאת אומרת כך, אומרת הגמרא, אנחנו מדברים דווקא על העניין הזה של מים. ולכן, אומרת המשנה במסכת סוכה, החליל חמישה ושישה, זהו חליל של בית השואבה, שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב. אמרו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זאת אומרת, מעבר, או נקרא לזה כך, בשיתוף, לעניין הזה שניסוך המים במקדש, לטקס שלם היו עושים, ואני אקרא מה היו עושים, לא רואה את זה עכשיו. בכל מקרה, מה שהיו עושים, היו יורדים לשילוח, לוקחים מים בטקס גדול, עולים בטופים, במחולות, במצלתיים, עולים לבית המקדש על מנת לנסח את המים כדי שתהיה ברכה. ועוד פעם על המזבח, שהמזבח הוא המקום המרצה, הוא המקום הזה שבו דרכו עוברות כל התפילות שלנו, בזמנו הקורבנות, היום זה הטבע, בבית הכנסת, כשאין לנו בית מקדש, דרכו עוברות כל התפילות שלנו, וכך היו שמחים בזמן חג הסוכות, כיוון שאנחנו רוצים שתהיה לנו שנה גשומה, שנה ברוכה. מעניין לומר שהרמב״ם כותב בשני מקומות נפרדים, בשני מקומות נפרדים לחלוטין, את העניין הזה של ניסוך המים, ואת העניין הזה של השמחה בחג הסוכות. ופה אני רוצה להקריא שתי פסקאות מתוך הרמב״ם, ולפני כן, מה השאלה? הנה, עכשיו אני קורא בפנים מה היו עושים עם המים אגבי המזבח. בסדר? אני קורא מתוך הרמב״ם. כל שבעת ימי החג, הלכות תמידין ומוספין, לשים לב, זה בהלכות עבודת בית המקדש, הלכות עבודה, תמידין ומוספין פרק י', זה הלכה ו'. כל שבעת ימי החג מנסחין את המים על גבי המזבח, ודבר זה הלכה למשה מסיני, ועם ניסוך היין של תמיד של שחר היה מנסך המים לבדו, ואם יירה המים לתוך היין או היין לתוך המים וניסך שניהם בכלי אחד יצא, ואם יקדים ניסוך המים לזבח אפילו ניסחן בלילה יצא, ובקרן דרומית מערבית היה מנסך למעלה מחצי המזבח והכל יורד לשיטין כמו שבארנו. כיצד היו עושים? סלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגין, היה ממלא אותה מן השילוח, הגיע לשער המים, תקעו והריעו ותקעו, עלה לכבש, ופנה לשמאלו, ונותן המים מן הצלוחית לתוך הספל, שהיה שם, שני ספלים של כסף היו שם, מערבי היה בו המים, ומזרחי היה בו היין של נסך, והיו מנוקבים כמין שני חותמים דקין, ושל מים היה נקב שלו דק, משל יין. למה? מים יותר דלילים, היין יותר סמיך. אנחנו רוצים שאת אותה כמות של השלושה לוגין יישפכו יחד ויסתיימו כאחד. אם אני רוצה שהמים והיין יסתיימו כאחד, אני חייב לעשות את הפתח של היין יותר רחב מאשר של המים. ושל מים היה נקב של הדק משל יין, כדי שיחלה המים עם היין כאחד. שיהיה תזמון מדויק של סיום שפיכת או ניסוך היין והמים כאחד על גבי המזבח. זאת אומרת, הזרימה מתחילה ביחד ומסתיימת ביחד. כילוח אחד יותר דק, כילוח אחד יותר עבה. כן. זה חלק מהיופי של בית המקדש. שאנחנו עושים דברים כאחד. בתזמון, בהרמוניה, בסידור, בארגון. אנחנו יודעים גם שהרבה עבודות בבית המקדש היו כאלה שחייבים הכהנים להיות אנשי צוות. לחידות. קבוצתית של אנשי המשמר, על מנת שהעבודה תהיה מסודרת כהלכתה. כי אם אין את הלכידות הזאת, ואף אחד או כל אחד יודע מה תפקידו באותו רגע, העבודה לא מתנהלת כשורה. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב יאללה, התחלנו לעבוד. כל אחד צריך לדעת את מקומו. כל אחד צריך לדעת מה הוא עושה. זה נכון לכל החיים. הכהנים בפרט, גם לנו. כשיש סדר, הכל... איך אומרים? כשיש סדר, הכל מסודר. זה האמת. טוב, זה שמנסך את המים, היום אומרים לו, אגבי ידך, שפעם אחת נסך אחד על רגליו, הורגמו כל העם בהתרוגיהן, שאמרו צדוקיו, שהם אומרים אין מסכין מים. כמה עשהו בכל כך מה עשהו בשבת? אלא שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב, ואינה מכלי השרת, ומניחה בלשכה, ולמחר ממלא ממנה את אותם כלים, וכך היו מנסחים את המים. כל עבודת ניסוך המים, מטרתה להרבות שפע וברכה לעולם, על מנת שהעולם שנידון בחג הסוכות, וכל העולם כולו, לא רק עם ישראל ולא רק ארץ ישראל, כל העולם כולו נידון על המים, אז העולם יוכל להתברך כתוצאה מהעבודה הזאת שבית המקדש, כיוון שאנחנו כולנו יודעים שכל הברכות כולם באות מתוך בית המקדש. שום דבר לא בא מבחוץ. אם מישהו חושב שאנחנו קולטים איזשהו דבר מהעולם החיצון, נקרא לזה כך, ומחוץ על הארץ, זה לא נכון. כל הברכה כולה מארץ ישראל נשפעת לכל העולם כולו. זה לא הפוך. לפעמים אנשים טועים, אני רואה גם, רואים את זה בדור האחרון, שאנשים חושבים שהברכה שלנו מגיעה מחוץ לארץ. זה לא נכון. כל מה שיש ברכה למישהו בעולם, מחוץ לארץ ישראל, כל הברכה שיש לאיזושהי אומה בעולם, זה מכיוון שהם מחוברים לעם ישראל. ביום שהם התנתקו מעם ישראל, באותו יום הם הפסידו את הכל. באותו יום הם נפלו. אין אף אחד שיכול להגיד שהוא נותן משהו לעם ישראל. קודם כל, קודם כל, הוא מקבל מעם ישראל. אחר כך הוא נותן. וכל מה שהוא נותן זה בכדי לקבל. כי שום דבר לא קורה הפוך. כל התורה נמצאת פה. כל החיים הרוחניים של העולם נמצאים פה. כל החיים הגשמיים של העולם נמצאים פה. מפה הושתת העולם, אבן השתייה. מכאן יש צינורות שפע שעוברים לכל העולם כולו. לכן בזמן שלמה במלכותו, כל אומות העולם חיפשו להתחבר בחיבור, נקרא לזה ככה, מאוחד ביותר עם שלמה המלך. זה כל הנושא של ריבוי נשים וכל מה שקשור למלכי העולם. הם באו להתחבר עם שלמה. מדוע? כדי לקחת את הטוב, לשאוב את הטוב עליהם. אבל ברגע שזה לא עבד כמו שצריך, אז הכל נפל, כולל שלמה. אבל לדעת את זה, וככה אנחנו צריכים להתקדם. וככה הקדוש ברוך הוא יקדם אותנו. על ידי זה שנדע שכל הברכה בעולם באה מאיתנו. אף אחד לא עושה לנו טובה. לשים לב לנקודה הזאת. וזה חלק מהברכה הזאת של כל כלכלת ושפע העולם כולו. שהחג הזה זה החג המיוחד לו. מפה צריכה לבוא האמונה הגדולה, ברורה והמוכרת, שהכל בא מאיתו יתברך. זה חג הסוכות. חג הסוכות שבו העולם נידון על המים, כלכלת העולם תלויה בשוק הישראלי. כאן הכל תלוי. ומפה שפע לשאר יבשות העולם, יבשות תבל, שהם מקבלים את הברכה מאיתנו, וברוך השם שהם מכירים בזה, ולכן מדי פעם הם גם נותנים ממה שהם קיבלו, כמו ש, איך נקרא לזה, כמו שאנחנו מקבלים מזכורת, אז נותנים מעשר, כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשר, אז גם הם נותנים איזשהו מעשר, כי הם חייבים לתת לנו, כי הם קיבלו מאיתנו. זה שום סיבה אחרת לא. ככה העולם בנוי, ככה הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, וזה ההסתכלות הפנימית שלנו. בכל מקרה, מה שהרמב״ם דיבר, הלכות תמידין ומוספין, הנושא הזה של ניסוך המים. מצד שני, בהלכות לולב, בפרק השמיני, הלכה י"ב, אומר הרמב״ם, אף על פי שכל המועדות מצווה לסמוך בהן, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה. חג הסוכות זה המקום שבו כתוב לפחות שלוש פעמים, ושמחת בחגיך. דרך אגב, בפסח פעם אחת, בשבועות בכלל לא. או הפוך אולי. בשבועות פעם אחת, בפסח בכלל לא. לא מופיע העניין הזה של שמחה. העניין של השמחה הוא דווקא בחג הסוכות. שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וכיצד היו עושים? ערב יום טוב הראשון היו מתקנים במקדש מקום לאנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה. ולשים לב, גם בבית המקדש, אפילו בבית המקדש, במקום הקדוש והגדול והמיוחד הזה, עושים הפרדה. שאף אחד לא יהיה צדיק, כי לפעמים יש, אנחנו קוראים לזה צדיקים גמורים, לחלוטין, אבל גמורים. ממש ככה, ותראה, במקום הזה אנשים לא צריכים, כן צריכים, כל הנושא הזה של כן, הפרדה צריך להיות ברור, אפילו בבית המקדש, שכל מי שנכנס לשם יודע, מקום הקודש, כל מחשבתו היא בקדושה, כל ענייניו הם עבודת השם, אפילו בבית המקדש עושים הפרדה. אז שאף אחד לא יחשוב שיש מקומות שזה מיותר. זה לא מיותר. אני אגיד לכם גם בסוד, שאפילו בבית הקברות עושים הפרדה. גם שם זה לא מיותר. בסדר? זה ככה בסוד, שאף אחד לא ישמע, כי אחרי 120 רק. כן? כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילים לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ויום ימי חולו של מועד, מתחילים, מאחר שיקריבו תמיד של בין הארבעים, לשמוח שאר היום עם כל הלילה. זאת אומרת, היו שירים וריקודים ושמחה בבית המקדש כל הלילה. אומר פה הרמב״ם, מצווה להרבות בשמחה זו. דילגתי קצת, כן? ולא יהיו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. מה אתם חושבים? כל ליצן, החצר, שכל מקום יכול לבוא ולרקוד בבית המקדש? זה לא הולך כך. בית המקדש זה מקום שקדושה. ולא עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. אלא גדולי חכמי ישראל, וראשי הישיבות והסנהדרין, והחסידים, לא חסידים, חסידים. אמרנו פעם מה ההבדל בין חסיד לחוסיד? חוסיד, 8 שקלים גרטל. כן, הוא קונה חגורה ב8 שקלים, עונה החוסיד. להיות חסיד צריך ללמוד את כל מסילת ישרים. זה הרבה יותר קשה. זה משהו אחר בכלל. טוב, ופה מדבר על חסידים, לא על חסידים. כן, והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשבוע. לשים לב מה היו שואבים בבית המקדש. בבית המקדש היו שואבים את קדושתו של בית המקדש, מתוך ריקוד של שמחה של מי שיודע מהו המקדש באמת, מי שלמד. בזמן שאלו אותי באיזה בית כנסת, מוכרים חתנים. מכירים את זה? מי יהיה חתן תורה? חתן בראשית, חתן מעונה, מי שיש מנהגים שונים בעניין. אז בא מישהו, אמרו לו חתן תורה, זה סגולה טובה טובה, 5,000 שקל, 6,000 שקל, חתן תורה. מה אתה רוצה, תגיד לי, הילדים שלך מתחתנים בשידוך? הילדים שלי בשידוך? מה פתאום? הם יפגשו את בחירת ליבם ואת זה, והם יבדקו. מה אתה רוצה, תגיד לי, ואתה שעכשיו קנית חתן תורה, אתה מכיר את הקלה? פתחת אותה פעם? הסתכלת בפנים? אתה יודע מי? או שאמרו לך זה קלה, קנית בכסף ואתה הולך? זה לא הולך ככה. הוא רוצה להיות חתן תורה, הוא אף פעם לא פתח אותה. הוא בא לפעמים לבית הכנסת, בסדר, בסדר גמור. אבל מי שרוצה להיות חתן תורה, עם מי אתה מתחתן? היא מתאימה לך? אתה יודע שהיא מתאימה לך? כל השנה בדקת את זה? שהתורה מתאימה לך? יש לו כסף, הוא יקנה, זה יחפר על כל מעשינו. זה לא נכון, זה לא נכון. אני רוצה דברים כי צריכים לדעת, כשיש דבר כזה, אז באמת להכיר, שהחתן יכיר את הקלה. צריכים להכיר, אסור לאדם לשאת קלה, אישה, גם האישה צריכה, כן? עד שיראה לה. אולי לא מוצא חן בעיניו. תפתח, תראה. מה יש לנו פה? מה היה? איך? כן, 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 צריך לראות. כן, לא שהיא סגורה בתוך קופסה. כן, זה אם אתה רוצה, אני אגיד לך גם, שראיתי בכמה חופות שמורנו ורבנו הגדול, הרב שפירה, זכר צדיק לברכה, באיזה חופה הגיעה הקלה עם כזה מין חיתול על הראש, אתם מכירים? פרה עיוורת. מכירים את זה, לא יודעים מה הדברים. שלא רואים כלום. אז הוא אמר לאמא של הקלה, תרימי, תרימי. חתן צריך לראות את מי הוא מקדש. אולי החליפו. שמו את לאה במקום רחל. מי יודע? אז זה חשוב, חשוב. בסדר? אז צריכים לדעת. זה לא סתם, זה גם הלכה דינית, כן, זה לא רק איזשהו דבר רעיוני, רוחני, וכמובן עד שיקירנה זה יקירנה, ויראנה זה יראנה, כי טובת מראה היא, כן? יפת תואר ויפת מראה, צריך את שניהם לדעת, כן? גם הצד הפנימי, גם החיצוני, כמו שאמרנו. אז שני הדברים נכונים. בכל מקרה מה שרואים פה, שדווקא אותם חסידים, אנשי מעשה, אנשי סנהדרין, הם אלה שרוקדים בבית המקדש. והרמב״ם לא מחבר בין הדברים, שאנחנו בעצם מחברים בין הדברים. ואני פה אולי אומר איזה תירוץ קודם כל טכני, ואחר כך יותר פנימי, וכל מה שרציתי לומר בעצם לא הספקתי, וכבר עברתי את זמני, ואני יצאתי פה עם, אחרי מה שהלב חושק, הזמן עושק, ועשק אותנו ממש היום הזמן. אז דבר אחד אני אומר, הרמב״ם מטבעו, מעניינו, הוא תמיד נותן כל דבר במקומו. בענייני ניסוך המים זה עבודת בית המקדש, ענייני שמחה, כולל זה שזה בגלל המים, זה בענייני שמחה בחג, וזה לא קשור אחד לשני מבחינת ההלכה. מבחינת הצד הרוחני האמיתי בוודאי, שכל השמחה הזאת באה, למה שמחים בחג? כי אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לשנה ברוכה בגשם, לשנה מלאה בגשם, ולכן הוא עושה לנו את הדברים האלה. פה אני רוצה לומר את העניין הזה של חוותת הערבה. יש כאן כמה מנהגים, כן, שכתובים, ואולי אני טיפה אומר כך. מנהג אחד, אחרי חוותת הערבה, כבר אנחנו יודעים שחוותת הערבה אנחנו חובטים 5 פעמים, ומדייק לנו הרב בן איש חי, מביא את זה כף החיים, שדווקא סדר של מנצפח, אם אתם יודעים את הסדר הזה, מם נון צדי, פי חף סופית, אלה הם 5 האותיות הסופיות שיש לנו בלשון הקודש, ולא כמנפץ שזה הסדר של האלף בית, אלא דווקא הסדר הזה. מדוע? כי אנחנו חובטים את הערבה, החבטה הזאת בעצם צריכה להוריד לרצפה, אם נשאר איזשהו דין, זה נקרא גבורות בלשונו, אם נשאר איזשהו דין בעולם אחרי כל החסד שצירפנו את כל עם ישראל יחד בארבעת המינים, ואגדנו 3 ויחד איתם הצטרף גם האתרוג, והיקפנו 7 ימים, לאחר מכן אם נשאר איזשהו דין עוד בעולם, אנחנו באים ומורידים אותו לארץ כמו שאומרים, וחובטים את אותה ערבה על מנת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את החסד הגדול הזה, וכתוצאה מכך גם אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את השנה הזאת באמת שנה טובה, מלאה לחיים טובים ולשלום. ולכן גם מוסיף ואומר שלאחר חוותת הערבה שעושים אותה אחרי מוסף ונכנסים חזרה לבית הכנסת, יש מנהג שפותחים את ארון הקודש ואומרים נשמת כל חי. ואחרי שאומרים נשמת כל חי, אני אקרא את זה מבפנים. כן. ואחר כך אומרים, הרי אנחנו מקבלים עלינו, בלי נדר, קבלה גמורה לשנה הבאה עלינו לחיים טובים ולשלום, כעת ובעונה הזאת, יום השנה רבה אחר תפילת שחרית, לומר הלל נוסח נשמת כל חי. זאת אומרת, כבר אנחנו מברכים את עצמנו, ששנה הבאה בו, שנה רבה, ששנה הבאה, גם נגיד נשמת כל חי. וכולנו יודעים שנשמת כל חי, זה אחת התפילות המיוחדות, שזוכים בה באמת לקדושה גדולה, לכן אומרים אותה בשבת, שאז אנחנו מקבלים על עצמנו עוד את השפע הנוסף של הנשמה, היתרה שיש לנו בשבת, וביום טוב גם אומרים, אבל נשמת כל חי זו תפילה גדולה, וכמובן אין לנו שום זמן אפילו להתחיל במילה אחת, מה זה נשמת כל חי? אבל זה אחד המנהגים המיוחדים, מנהגים נוספים שאומרים, דרך אגב אני אומר גם, עוד פעם, נושא של שביעית קשור גם לעניין הזה, כתוב במנהגים שלא זורקים את הערבות, לא דורכים עליהם. מדוע? הרגע עשית בזה מצווה, תשמיש של מצווה, מה אתה זורק לרצפה? אומר, אם אני לא טועה זה אליהו רבה, אומר, אותו דבר בעצים של הסכך. את השכח אתה יכול סתם לזרוק אחר כך באשפה? מה פתאום? עשית בזה תשמיש של מצווה, סוכה. בבקשה לשים את זה דרך כבוד. למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי אנחנו יודעים מה עושים עם השכח. ועם הערבות אנחנו שומרים אותם כדי לשרוף חמץ, ומי שאופה מצות אז גם לאפות מצות את הלולב, דווקא לתשמיש של מצווה. אנחנו שומרים, ומביא פה גם בכף החיים, שיש מי שאומר שלשים את הערבה מעל הבית, מעל הפתח שהוא ישן, כדי שתשמור אותו כל השנה כולה. הערבה של חבטת ערבות, כך מביא הקף החיים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים דברים של מצווה, ואנחנו שומרים עליהם. אפילו שסיימנו את השימוש בהם. כמו שאם מישהו סיים שימוש בציצית, בלטה, אז הוא לא זורק אותה לרצפה. זה חלק מהעניין שאני בא לומר, וגם להרגיע יותר. הנושא הזה שקדושת שביעית, חייבים להתייחס לשביעית השנה. אנשים נבהלים מאכילת פירות קדושת שביעית, כי אחר כך צריכים להתנהג בקדושה. בוודאי להתנהג בקדושה, הנה. גם שכח צריך להתנהג בקדושה. גם הערבה של חבטת הערבה צריך להתנהג בקדושה. הרמב״ם כותב מפורש, שהעניין הזה שקדושת שביעית של פירות של שביעית, צריכים לשמור עליהם כמו ששומעים תרומה ומעשר שני. ואנחנו כל השנים הרי מפרישים תרומות ומעשרות. מה אנחנו עושים כשמפרישים תרומות ומעשרות? לוקחים את האחד מ-100 פלוס שלקחנו, שמים בסקית, קושרים יפה ושמים בפח אשפה. אז מה הלחץ הגדול שנולד פתאום בשביעית? כי מישהו רצה להרגיז אותנו, שנקנה מהערבים. הבנו את זה, לא להתרגז. לקחת את הכל בקלות. לשמוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את ההזדמנות לזכות באכילת פירות שגדלו בארץ, ולא רק גדלו בארץ, אלא גדלו בשנת השמיטה בארץ. איזה שמחה ואיזה עונג. בעזרת השם שנזכה מחר, הלילה, או שנה רבה, לשמוח בשמחה הזאת שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, פתקת טובה, שהולך לביצוע. עכשיו, אחרי חצות כבר, כל אחד צריך לדעת שברגעים האלה אנחנו תפרנו את חצות הלילה בלימוד. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו שכל שנתנו תהיה בלימוד, באהבה ואחווה, שלום ורעות, יזכנו הקדוש ברוך הוא לשנה טובה וברוכה, שנת שבת, שבתון לכל עם ישראל, שנזכה מעין עולם הבא בשנה הזאת, לגאולה שלמה, לברכה שלמה, מתוך קיום המצוות בשמחה וחביבות, נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.